אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה הריות!
עכשיו ברדיו על הגל, יאללה הריות!
יאללה הריות!
הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא.
יאללה הריות!
עם רותם פופקו וחברים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה ריות. אנחנו פה עם שלושה אורחים מאוד מאוד מעניינים, אז בואו תציגו את עצמכם רגע. מי אתם?
נעים מאוד, אני אוריה, אני בכיתה י"א מכושר קרבי. בכושר קרבי
כמה שנים אתה בכושר קרבי?
מתאמן כבר שנתיים, עכשיו התחלתי את השנה השנייה.
אני אייל, אני שינשין כאן בהדס הנעורים. התחלתי את השנה ממש לפני כמה שבועות, וגם אני אכנס כאן עכשיו לכושר קרבי של הכפר, כפר נוער.
ואני גיא, אני מדריך פה בהדס הנעורים, מדריך את שכבה י' צברים, קבוצה דנינו, ואני שירתתי בחטיבת גולני.
איך אתם מתכוננים, או איך אתם מתכוננתם לשירות הצבאי שלכם?
האמת שלא עשיתי משהו כל כך, אתה יודע, כושר קרבי וכאלה דברים. אני האמת עשיתי פריצה פעם בחודשיים, הייתי עושה ריצה סתם בשביל להרגיש שעשיתי משהו, אבל הם עובדים על זה איתך שמה, אתה מבין? אתם לא מתחילים בריצות של... תעשו בהתחלה ברור, כן? אבל בשביל להבין את הרמה של כולה.
גולני היה בראש שלך תמיד?
כן.
מה גרם לך ללכת לגולני? מה אמר לך? זה היחידה שאני רוצה.
וואלה, האמת שזה מהמקום שאני בא ממנו. אצלי כל המושב הוא מחולק לשתיים, זו שאתה גולנצ'יק או שאתה מגבניק. ואני הלכתי עליה יותר טוב.
יותר טוב. אז מה איתכם? לאיזה יחידה אתם מכוונים?
וואלה, אני בצבא בעיקר מכוון לעוקץ. גם אחת הסיבות שהגעתי לכאן להדס הנעורים, זה ששמעתי שאנחנו עובדים כאן בכלבייה, אנחנו עושים גם מדי פעם שטאפים עם עוקץ, ואז הם מביאים כלבים, ויוצא לנו לעבוד עם הכלבים שלהם. אז הקשר איתם ממש ממש, כאילו, אחד הדברים שהכי קרו לי לכאן, והיחידה הזאת מאוד קורצת לי, עבודה עם הכלבים, החיבור איתם, העבודה בשטח, ולהרביץ עבודה.
זה יחידה מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשה, איך התכוננת את זה גם לפני השנות שירות?
הייתי הולך בעיקר עם חברים, היינו הולכים הרבה לחוף, כל סופש, היינו נוסעים לחיפה, היינו מתאמנים. התחלתי גם בקטנה, כושר קרבי, אז שהייתי לפני השנות שירות, וגם עכשיו, איך שהגענו לפה ואמרו לנו שיש את הקבוצת איכות של השנות שירות, אז ישר קפצנו על ההזדמנות, אני ועוד שני חבר'ה מהשנת שירות, וניתן בראש.
ומה איתך?
אני תכנתי ללכת לצנחנים, כל הזה חטיבה שתכנתי ללכת אליה עם חבר, וזה כבר שנתיים אצלי בראש, וזה, ומאז שהכנסתי לכושר קרבי זה כבר כאילו אצלי בראש, והמטרה שלי.
אני מנחש שגדוד 202.
סביר להניח.
מה המשמעות של הצבא בעיניכם? הרי לא בכל מדינה, בני 18, אחרי כמה חודשים מחזיקים נשק, מגנים על המדינה ושומרים עליה. אז מה המשמעות של זה בעיניכם?
בגרות.
למה בכך בגרות?
כי רק אחרי שאתה מסיים צבא, אתה מבין איך אתה, אתה רואה איך אתה התחלת ואיך סיימת.
אתה מרגיש שיש הבדל בין גיא שלפני הצבא לגיא שאחרי הצבא?
100%.
אתה רוצה לפרט קצת?
אני לפני הצבא הייתי ילד שקשה לו עם מסגרות, קשה לו עם סמכויות, קשה לו עם מרות. ובצבא עבדו איתי על זה, בדרך הקשה. אתם מבינים מה זה אומר? אני נגיד שלא ראיתי את הבית הרבה.
לא, אתה עושה למה?
אני חושב שהגיוס בשבילי, דבר ראשון זה ייתן לי הרבה אחריות. זה ללמד אותי על העולם ועל הכל וקודם כל על עצמי. וזה פשוט כאילו, אני חושב שזה יהיה כאילו ממש חוויה מפני עצמה, וגם זה כדי להגן על הבית.
כן, לגמרי, זה לחזק את שניהם. אני חושב שדבר ראשון זה זכות, זכות לקום בבוקר ולהגיד כאילו אני קם ואני הולך להשפיע על עתיד המדינה הזאת, במיוחד עכשיו בזמנים לא קלים, שאתה קם כל בוקר ויכול להגיד אני, כאילו במיוחד באותה מלחמה, אנשים קמו בבוקר ויכלו להצביע, אני הצלתי לו את החיים. כאילו, אני שיניתי חיים שלמים ומשפחות שלמות, וזה באמת נראה לי הזכות הכי גדולה בעולם, להרגיש שאתה כל כך משמעותי, בן אדם כל כך קטן, גם במדינה כל כך קטנה, אבל שאתה עושה כל כך הרבה, זה נראה לי משהו, כאילו שאתה משווה את הנוער של ישראל, אחרי שהם עושים צבא. ואתה נוסע נגיד לארצות הברית, ואתה משווה אותנו מבחינת בגרות, כמו שגיא אמר, אתה רוצה בן אדם אחר לגמרי.
גם אני רוצה להוסיף משהו על מה שהוא אמר על ארצות הברית. אני גרתי בניו יורק חצי שנה, והייתי עובד גם עם האנשים, ואתה חי אותם, ואתה רואה שזה אנשים שהם באים לארץ פה לישראל, מאבדים את עצמם. הם לא צריכו להסתדר במנטליות פה, כי זה מנטליות שפה במדינה אתה צריך, תאכל או שיוכלו אותך, מה שנקרא.
אם כבר דיברנו על ההגנה, הרצון שלכם להתגייס ולעשות שירות משמעותי, וגיא, הרצון שלך להיות חייל הכי משמעותי שיש, למה זה מלחמה?
כן, לגמרי. אני במיוחד גם במלחמה, שני בדודים שלי נכנסו, היו בצנחנים, אחד נלחם באותו שבת השחורה בבארי, עוד אחד נכנס לרפיח, שניהם נפצעו, יצאו בשלום, טפו טפו, ומאז אותו רגע אמרתי שאין מצב, שאני לא נותן את כל כולי, ועד שאני יכול, כאילו אני לא מגיע הכי רחוק שאפשר, כדי באמת גם בשבילם, גם בשבילי, בשביל ההורים שלי, כל מי שחי פה באמת, כאילו לתת כמה שאפשר. עכשיו דורי.
אני גם חושב שכל אחד צריך לתרום עצמו, ובאמת להגן על המדינה, וקודם כל חייב להגן על המשפחה שלו ועל עצמו, וגם אנחנו במדינה שיש לה הרבה אויבים, ונטו בגלל זה אנחנו ממש חייבים להילחם על הבית שלנו ועל עצמנו ועל העם שלנו.
כן, לגמרי. כאילו, אין זכות יותר גדולה מלהסתובב ולהגיד שאני ישראלי. כאילו, במיוחד בזמן האחרון, שאתה הולך ואם אתה טס לחול, ופתאום שואלים אותך מאיפה אתה, ובאמת, אתה צריך הרבה כוח להגיד ולהיות גאה בזה שאתה יהודי וישראלי.
אז גיא, מה דעתך? האם בתור לוחם ובתור מישהו שהיה חייל בצהל בזמן המלחמה, הרצון שלך להיות החייל הכי משמעותי שיש עלה?
בטח שהוא עלה, אנחנו גם, אני ספציפית איבדתי את החבר הכי טוב שלי בשביעי לעשירי, את חבר שלי דניאל משה דנינו, שעל שמו גם הקבוצה שלי, וברור, אתה פועל פה מרצון ל... אתה יודע, אתה פועל פה גם מכאב, אתה מבין מה אני אומר? אתה רוצה לעשות הכל מהכל בשביל המטרה.
אז איפה השביעי תפס אתכם?
אותי האמת השביעי תפס בבית. אני לא סגרתי שבת, אבל חבר שלי דנינו סגר במוצב ארז.
כמה זמן לתוך השירות השביעי תפס אותך? היית לקראת השחרור או בהתחלה?
ממש היינו צריכים להשתחרר. ממש שבוע, שבועיים לפני החפשש.
כן, השביעי תפס אותי, באמת אני זוכר. ממש בלילה של השביעי אני חזרתי בדיוק מקיבוץ גזר. היינו באימון של הנבחרת. קמתי בבוקר, באמת גמור מעייפות, אמא שלי מראה איתי, אומרת כאילו, יאללה יש מלחמה. אני אומר לה כאילו, מה מתדבר את אמא? בהתחלה לא הבנתי יותר מדי, חזרתי לישון, קמתי בבוקר, ראינו טלוויזיה וזה לא נתפס. פתאום אתה שומע, אח של חבר פה, משפחה של חברה שם, ובאמת אתה פשוט ממשיך לקבל עוד ועוד חדשות, ובאמת לקח איזה כמה חודשים יפים, עד שהבנת באמת שמה שקורה פה זה אמיתי ורציני, וכאילו קרה פה משהו גדול.
השבעה באוקטובר תפס אותי את האמת ביום הולדת שלי. הייתי עם חברים וכל זה טענו כל הלילה. כשחזרתי הביתה, בעצם כזה כבר לקראת 6 לפנות בוקר, דיברתי עם בן דוד שלי שהוא בעצם החבר הכי טוב שלי. ואז כאילו שמענו את האזעקה, ואז כאילו לא הבנו מה קורה וזה, ואז פתאום אנחנו פותחים את הטלוויזיה ורואים כאילו שפאקינג יש מלחמה וכל זה, וכאילו הרבה הרוגים והרבה חטופים ומחבלים. וזה מאוד כאילו תפס אותי בצורה כזאת שכאילו של פחד, כאילו מה יקרה וכל זה.
כן, חוסר ודאות.
הפחד שאתה מדבר עליו, הפחד הזה הוא גם לקראת השירות, או שלקראת השירות אתה הכי בטוח שיש?
לקראת השירות אני כן רוצה להילחם, אני כן כאילו אם יקרה זה משהו חס וחלילה, אני כן מאמין שאני יכול לתרום עצמי הרבה בשביל המדינה ובשבילנו, כי אני חושב שכן יש לי מה להוכיח ומה לתרום אם חס וחלילה יקרה משהו.
מה המשמעות בין שלושתכם של להיות לוחם בקרבי בזמן מלחמה ובמדינת ישראל במיוחד?
אני חושב שזה מגיע שוב למה שאמרתי, זה הזכות. זה הזכות הזאת לקום בבוקר ולהגיד שאני עושה את זה בשביל להציל אותו ואותו, ובאמת הוא יכול ללכת ולהמשיך ללכת ברכבת ולהגיד אני קם בבוקר ואני אוכל חרה והרבה חרה ונותן מעצמי וסובל כדי שלהם יהיה טוב ולהם יהיה שקט, במיוחד עכשיו היינו במלחמה, כמה זה חשוב. אז באמת זה זכות אדירה.
להיות חייל במלחמה הזאת, בתור מישהו שהיה חייל במלחמה הזאת, זה, תשמע, זה ללכת ברחוב בהרגשה כאילו ש... וואלה, אני עושה משהו. זה לא גם... תשמע, אנחנו גולנצ'יקים, אז יש לנו הערכה, כי זאת, אתה יודע, זה חטיבה מפורסמת בתכלס.
היחידה של המננח.
כן, אתה יודע, אתה הולך במחנה יהודה, עוד לפני המלחמה, הרבה לפנות, בתור טירון, אתה מקבל פתאום ממך אוכל בחינה, ממך פלאפל, ממך משהו, רק בגלל התג הזה עם העץ.
בטח אהבת את זה מאוד.
בטח, אבל אתה יודע, אתה לא עושה את זה בשביל זה, אבל עכשיו במלחמה אתה מסתכל ואתה אומר כאילו, בונה, כאילו, תראה איך אנשים אוהבים אותך, באמת מעריכים אותך. כי בדרך כלל יש אנשים שלפני המלחמה גם לא היו כל כך מעריכים אותך. עכשיו אתה פתאום מסתכל ואתה אומר, בונה, אני אשכרה עושה משהו שמעריכים. זה לא כמו שאתה עכשיו תקוע באיזה קו, אתה חוזר הביתה, תקוע לך באוטובוס וזה, ודוחפים אותך ולא מעניין אותך אם יש לך מקום, אין לך מקום, לא, זה... ובין, פה מסתכלים עליך, באמת מישהו בא ואומר לך תודה. אתה מקבל תודה לפחות 4 פעמים ביום שאתה מדהים.
אתה מרגיש את ההיסטוריה של גולני בתור חטיבה. עם היסטוריה ענקית וחטיבה במיוחד שחטפה הרבה בשביל העשירי. אתה מרגיש את ההיסטוריה ביום-יום? יש סיפור שאתה לוקח ממנו השראה?
כן, לוקח את הסיפור השראה של חבר שלי, של דנינו. חבר שלי דנינו היה רס"פ יחיד במוצב, הוא וקצין אחד, הוא ועוד 18 חיילים שלו, ונלחמו ב-200 מחבלים. אתה יכול להבין את היחס המטורף הזה. חבר שלי דנינו, הראשון שהיה מוכן, הראשון שיקח את כולם, הראשון שאסף את כולם, ששם עליהם ציוד, שהבין את גודל האירוע בכלל, שהוא יצא ללחם איתם בשין ג'. וזה סיפור גבורה, זה סיפור על בן אדם שלא ויתר, שראה את כל החוסרים, את כל הפאקים, את כל הזה, ארגן הכל במוח שלו, והוא יצא ונלחם איתם על הצד הטוב ביותר. ומתוך ה-18 שרדו 10, שנלחמו במשך שעות, ועוד המשיכו להילחם, גם כשכבשו את המוצב שלהם בחזרה, עוד לקחו אותם להילחם ביישובים. זה לא נגמר שם, לא שולחים אותך הבית אחרי זה. אתה ממשיך במשימה שלך. זה לא נגמר כשהכל טוב, נגמרו המחבלים. לא נגמרו המחבלים.
לכם, יש סיפור, גם לא בתור חיילים, אבל יש לכם סיפור שאתם לוקחים ממנו השראה?
כן, לגמרי. אחד מבני הדודים שלי, שסיפרתי עליהם מקודם, זה שהוא נלחם בשביעי, הוא נכנס יותר מאוחר, נכנסו ל... למשימה ברפיח, אם אני לא טועה. הוא נכנס ולא היה קשר. הוא נכנס ושבוע לא שמענו ממנו ושאלנו ולא היה מי לדבר. עכשיו כמובן הם נכנסו לעזה, אז לא ציפינו למשהו. ואז מתקשרים אלינו יום אחד, זה ממש היה במקרה שהיינו כל משפחה ביחד, ואומרים לנו כאילו, יותם חוזר. ואנחנו כאילו, מה חוזר? רק עכשיו נכנס. ואז סיפרו לנו שהוא נכנס לבית, והם עלו על מטען, וקיר התמוטט עליו, ויצא משלחת חיפוש, והיה שם סיפור באמת, שיצא משם בנס, צרח, והגיעו חברים לעזור לו, באמת, כאילו המפקד שלהם אמר שהוא לא ראה דבר כזה, אנשים פשוט הרימו קיר, הרימו בית כדי לחלץ את הבחור, ובאמת יצא משם בנס, וכאילו, כל יום מאז אני אומר, אין מצב שאני לא נכנס, כדי לתקן את מה שקרה שם, ולהוציא משם הכי טוב שאפשר.
הרגשה של האחים באמת התחזקה מה זה מלחמה, כי פתאום בלחימה אין שמאל ואין ימין, יש אני ואתה, אחים נלחמים ביחד כדי לגרום איזה שעתיד יותר טוב.
לגמרי, לגמרי.
מה איתך אוריה?
היה לי איזה סיפור של 3 חבר'ה ששמרו שבת וזה, והם עובדים בהצלה וזה, ומה שקרה זה שהם שמרו שבת וזה, הוא בא אל חבר ששומר שבת וזה, בא אליו הביתה, תקשיב, קורה משהו בדרום, הם ישר לקחו את האמבולנס, הלכו לאזור זיקים וכל זה, ושם התכנסו כולם, כל האמבולנסים וזה, וזה שלהם אמר כאילו, תקשיבו, אתם לא עוברים את הכביש, מסוכן שם, יש שם זה וזה, והם לא הקשיבו, הם נסו וכאילו חיפשו נצולים וכל זה, וראו כאילו ממש הרבה הרוגים וזה, ולא הבינו מה קורה. במיוחד שהם לא ידעו מה קורה, כי הם שמרו שבת ולא פתחו רדיו ולא כלום. והם הגיעו והם באמת כאילו הצילו ניצולים וזה, ואז לקחו אותם לאזור ששם מתכנסים כולם, שבעצם מטפלים בהם וזה, ואז המפקד שלהם אמר להם, אל תחזרו לשם, עוד פעם, אם תחזרו לשם, אתם כאילו, הם כאילו, לא נתן לכם אישור וזה, לוקחים לכם את הזה, הכל, והם לא הקשיבו לו, ואז הם נצאו עוד פעם לחלץ אותם, ובסוף, מה שקרה זה שנמאס להם.
אז אני אגיד שסיפור שאני נותן להשראה בשנים מאז המלחמה, זה הסיפור של גיא סמכי, הבן של לדי סמכי, שהיה מחט עזה, אם אני לא טועה, שהוא העביר לנו הרצאה. גיא סמכי היה בנובה, ובגלל שאבא שלו המחט והוא מכיר את הקיבוצים, אז הוא ברח. הוא יודע לאיפה לברוח. והוא נכנס למקלט שיש שם אנשים, וסליחו לי אם אני טועה בסיפור, אבל חדרו מחבלים. לחבר שלו היה נשק? לא היה נשק. הוא עדיין נלחם. הוא נהרג בזמן הלחימה, ואת זה שהוא עלה לגג וירו בו תוך כדי, והוא הציל כמות מטורפת של אזרחים. הוא היה בסייר צנחנים, וכל מיני שצריכים מוטיבציה, אני אומר, החיילים ה-920, סליחו לי אם אני טועה, שהקריבו את החיים שלהם בשבילנו, זה השראה יומיומית. שאתם שומעים על אנשים שלא רוצים להתגייס. מה הדעה שלכם בנוגע לזה?
תשמע, זה כואב. כאילו, במיוחד עכשיו, שזו תקופה מאוד רגישה, זה נושא שמדברים עליו הרבה. ואתה רואה, אתה שומע אין ספור סיפורים, כמו שאתה אמרת, כמו שגיא סיפר, כמו שאני אמרתי. לא חסר אנשים שנפצעו, שחזרו משם לא אותו דבר, ונתנו הכל כדי שאותם אנשים שאומרים, אני לא רוצה להתגייס, ימשיכו לחיות, כאילו הכל בסדר. אנשים שהזיעו ושפכו את הדמים שלהם, כדי שיהיה שקט וקל במדינה הזאת, והם חוזרים הביתה, אני לא הולך להתגייס, למה ככה? וזה יריקה לפרצוף, כאילו, וזה מאוד קשה לשמוע.
זאת הרגשה של כפיות טובה. כי למה אני יכול לעשות ואתה לא? מה אני שונה ממך? למה אני יכול לא לישון בלילה ואתה תישן כמו מלך, אבל... וגם תלחלך עלינו, בנוסף, הרוב זה...
ובסוף זה גם המדינה של כולנו, ואני חושב שלכולנו יש אחריות להגן עליה, ובאמת לקחת חלק, כי בסוף כאילו, אין מי שישמור עלינו. זה הכל תלוי בנו. ובאמת לשמוע דברים כאלה נטו בגלל כאילו שאין להם כוח וזה, וכאילו הם לא רוצים את זה ומעדיפים ישר לעבוד או לא יודע מה. מצד אחד זה מאוד מעצבן וכל זה, ולא משנה כמה תנסה להגיד להם שלשכנע אותם בעצם להתגייס והכל, והם עדיין לא הקשיבו לך, זה כואב, כאילו לא אכפת להם.
בתור ששניכם וגם אני, מישהו שעומדים לגייס, לשרת ולהתגייס לצה"ל, עוד שנה, שנתיים, זה פוגע בכם בצורה כלשהי?
לא הייתי אומר פוגע. הייתי אומר שזה יותר מכיס. זה, קודם כל זה נותן דרייב. אתה אומר, הם לא באים, יודעים מה יאללה. אני אלך ונעשה הכי טוב שאפשר, ואני אראה לכם, ואני אבוא ואני אתגאה בזה. וכל פעם שיוצאתי לדבר עם מישהו, שאומר לי, אני לא הולך להתגייס, קודם כל, כאילו, לבוא לשאול למה. לא לבוא בכעס, אבל... זה משהו שבוער, וברגע שאני שומע את זה, אני לא יכול להתעלם מזה. אני חייב לבוא, לשאול, להבין, לפחות לנסות לשכנע.
כושר קרבי. שניכם מתאמנים בכושר קרבי. אתם יכולים שזה משמעותי ועוזר לקראת הצבא?
אני חושב שזה חשוב.
אני אגיד לך משהו. זה תלוי אם אתה... לאן אתה מכוון. כי אם אתה הולך לגדודים, אתה לא צריך לבוא בכושר. אתה מתחיל בריצות קטנות, אתה מתחיל ל-500, ואז עולים ל-1,000, ואז ל-1,500, ואז ל-3,000. אבל אם אתה מכוון לסיירות, אתה מכוון גבוה, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. אתה צריך לבוא עם סיבולת ועם מנטליות שבדרך כלל היא נבנית חיים הדרך. פה אתה צריך לבוא כבר מוכן. אתה מבין?
אתה חושב אז שיש הבדל בתרומה בין חיר
לא.
לבין סיירות?
לא, רק בגלל אופי המסלול אני אומר.
אני חושב שזו שיחה שעלתה לנו הרבה, במיוחד עם החברים שעכשיו מתגייסים. אחד, אתה יודע, רוצה שייטת, אחד לא רוצה מטכ"ל, 669, שלדג. ודיברנו על זה, והם ירדו, סתם דיברנו על איזה חבר, והם אמרו כזה, כן, הוא הולך לגבעתי. ואז בעצם אנחנו ישבנו ושאלנו, כאילו בעצם מה, אנחנו מבינים שיש הבדל בין היחידות, אבל ההבדל הכמותי בעצם יוצא מצב, ואני לא מזלזל באף יחידה, שהכמות של גולנצ'יקים, של חבר'ה מגבעתי, של חבר'ה מכפיר, הכמות שלהם בעצם מפצה גם על, אולי לא יודע אם פחות מומחיות, אבל הכמות והאיכות בעצם נוצרים, כאילו מגיעים למקום שווה. אז בעצם התרומה שלהם במלחמה שווה אם לא גם מעבר.
יחידות שבדרך כלל פחות רוצים, כמו חיר או שריון ותותחנים.
תשמע, במלחמה הזאת, תשאל שייטים, תשאל שלדגיסטים, תשאל הכל. הם יגידו לך שהחירניקים עבדו הכי קשה.
עבדו.
הכי קשה, והם תמיד עובדים הכי קשה. ואם תשאל עכשיו מישהו בשייטת, תגיד לו שאם אומרים לו שאם הוא יהיה חפש שנתיים, הוא יחתוך לעצמו את הראש. יגיד, אני לא אעשה את זה בחיים, זה הדבר הכי קשה בעולם. להיות שנתיים, להיות שלוש שנים, קו אימון.
לגמרי, כן, הם כמו בשחמט, הם הפיונים, הולכים ראשונים. תמיד כאילו שם זה שוחק וזה סחטן וכבוד גדול.
היחידות האלה שבתור מלשה ובתור מי ששואל הרבה אנשים, פחות מובחרות, אחיר, התותחנים, השריון, ובתור מי שגם רוצה שריון, הרבה אנשים חושבים שזה יחידות שפחות כדאי להגיע אליהם, שיותר כדאי להגיע לשלדג ולאגוז ולמגלן. מה אתם, כאילו, בתור לוחמים ובתור בני נוער ובתור שנשינים, חושבים על זה?
אני חושב שבזמן האחרון, במיוחד אצלנו בשכבה של המתגייסים ואלה של שנת שירות, נהיה טרנד מאוד גדול, אולי עקב המלחמה, של להיכנס לכושר קרבי ולהתחיל עם הימי סיירות ושייטת ומטכ"ל. אני חושב שזה דבר טוב, גם אם זה טרנד וגם אם זה טיפה לאגו, זה טוב, זה עוד אנשים שרוצים להגיע הכי רחוק שאפשר ונותנים לעצמם, אבל בסופו של יום, כמו שגיא אמר, כולם נותנים מעצמם בכמה שהם יכולים, וכולם חשובים וכולם תורמים.
אוקיי, אז אנחנו נצא להפסקה קטנה של שיר.
רדיו על הגל. וואו, אני צפה. אתה עורק אותי. חפשו אותנו רדיו נקודה להורים נקודה ORG נקודה IL.
אז חזרנו, וכמו שקוראים לשיר, שומר חומות, אתם מרגישים שבתור לוחמים בקרוב מאוד אתם תשמרו על ירושלים, על החומות, על עיר דוד?
אני חושב שלאו דווקא ספציפית ירושלים, אבל לשמור בכללי על, לשמור בכללי על המדינה, זה כאילו דבר חשוב. אני אישית פחות הייתי מחובר לדת, אז לשמור דווקא על ירושלים לא, זה לא מטרה נעלה שיש לי. אני פשוט חושב שכל מה שיתנו לי ולכת לשמור זה זכות לגמרי.
לא בהכרח ירושלים, יכול להיות המשפחה, החברים.
לגמרי, כן.
הילדים הקטינים שעכשיו בגן ובבית ספר, שאני מניחה שלכולם ההורים אמרו, שתגדל לא יהיה צבא.
בדיוק, המשפט הידוע.
הידוע, הידוע.
כן, תשמע, זה לשמור על, על ההורים, להגיע הביתה ולהגיד כאילו, הם מחייכים, מחבקים, והם יכולים לחייך והם יכולים לחבק בזכותך. זה באמת כאילו דבר עצום בשבילי, חלק מהסיבה של למה גיוס זה זכות. זכות אדירה.
יש גם כזה הרפול למי שידענו לא התגייס, שגם אני, בתור מי שידענו לא התגייס, ופתאום אני מדבר עם מאמן או עם לוחם, שהוא אומר לי על השירות ועל מה שהיה לו במלחמה, זה קצת מזיז את המוח באיזשהו צורה, כי אתה לא מוכן לזה, אתה באמת לא רגיל. ופתאום אתה מבין שאנחנו כעם ישראל, כעם של 10 מיליון אנשים, עם של גיבורים. שהרוב פה חוו סיפור, לכל אחד יש סיפור, כאילו מישהו שהוא מכיר, או מישהו שבעיר שלו, לכל אחד יש סיפור, וזה סיפור הכי מטורף שיש.
לגמרי, אנחנו עם של הראיות, כמו שאומרים במלא סיפורים, אבל אני חושב שגם אם אתה לא מגיע לזה, כמו שאמרת, עכשיו זה נשמע לך הזוי, זה נבנה בצבא. אני לא חושב שאף אחד נולד כדי להחזיק נשק ולהיות הלוחם הכי טוב שאפשר. זה מגיע מהאחים מהבית, מההורים, וזה מגיע מהחבר'ה, וזה נבנה במהלך ה, במהלך הטירונות שעושים לכם ובמהלך החיים לאט לאט, אתה מבין מה אתה רוצה להיות ומי אתה רוצה להיות.
אז אתה שנשין, אוריה, אתה רוצה שנות שירות מכינה?
אני רוצה ללכת לשנת שירות, כי בעצם מגיל 12 גדלתי עם שנשינים וכל זה, ותמיד ראיתי אותם בתור דוגמה אישית וזה, וכאילו ממש כאילו אהבתי אותם וזה, ואמרתי יום אחד אני גם אהיה שנשין, וגם לי חניכים וכל זה, וכאילו אני רוצה שגם ככה הם ירגישו איתי. ואני באמת רוצה כאילו להרגיש שאני באמת עושה משהו חשוב ונותן כאילו השראה, וגם כאילו פשוט מאוד אוהב את זה.
אתה היית חלק ממסע לגרמניה, איך אתה חושב שהגרמנים מבחינת הצבא, מבחינת בני 18 שמתגייסים?
שהייתי בגרמניה הם שאלו אותי הרבה שאלות, מה קורה בדיוק עם הצבא בישראל ועם המלחמה וכל זה, ופשוט אמרתי להם כאילו, כי הם לא רגילים לכל המצב הזה, הם לא חייבים להתגייס, והשירות שלהם כביכול הוא 3 חודשים, וזהו, הם לא עושים כלום. ופה בארץ אמרתי להם שזה מורכב וזה, זה יש קרבי, זה לחימה, זה לצאת לקרב, זה להגן על הבית, זה לשמור, והם כאילו נתקלים בהרבה מקרים, למשל מחבלים, הכל כאילו.
יש משהו שחבר אמר לי, שכל לוחם מהצבא, לפחות הוא אמר לי זה מפעם, נתקל במשהו אחד לפחות. כאילו לכל אחד יש סיפור, גם לפני המלחמה. אז זה דבר שתמיד יש לך בשירות, תמיד יש איזה, ואתם מוכנים לזה?
אני חושב שאחת הסיבות ללכת לשנת שירות או מכינה בכללי, זה מכין אותך. זה במיוחד כאן, בהדס הנורים, אני יכול להגיד שאנחנו קמים כל יום ב6:30, עובדים קשה, ואני חושב ששנת שירות ומכינות זה מבגר אותך, זה מלמד לך לחיות עם אנשים, זה מלמד לך לעשות דברים גם אם אתה לא רוצה, זה דברים שאתה צריך לעשות, וזה מלמד אותך חוסן, וזה מלמד אותך המון דברים שבאמת אני יכול להבטיח לכל אחד ואחת שיעשו או תעשו שנת שירות ומכינה, מסתכלים עליכם אחרת בצבא. ואתה מגיע וכבר שמים עליכם עין, ואתם תראו שאתם תהיו טיפה יותר בוגרים או טיפה יותר רציניים, זה משנה ורק לטובה.
כשאתם שומעים על אנשים שעושים רילוקיישן לחול, מה אתם חושבים על זה?
זה מאוד תלוי. רילוקיישן לחול זה קודם כל מאוד אינדיבידואלי לכל משפחה. אני פשוט חושב שכל עוד זה לא עולה על המחויבות שלך למדינה ולצבא, אין בעיה. וברגע שמשתמשים בזה כתירוץ לברוח, ואז מתחמקים בעצם מהצבא, זה משהו שפשוט, זה לדעתי כמו השתמטות, אין לזה שום הצדקה.
אני רוצה גם להגיד שמשפחה שלי, בני הילדים שלי, טסו בעצם לניו זילנד, לגור שם וכל זה לפני 3 שנים, וששאלתי אותם מה הסיבה בעצם, כאילו, זה כי אבא שלהם, ההורים שלהם, לא רוצו שהם יעשו צבא. וזה מאוד כאילו מצד אחד אני יכול להבין את ההורים, אבל זה לא בתכלס מה שהילדים באמת רוצים, כי אני הבנתי מהם שהם כן כאילו רוצים להתגייס וכל זה, וכאילו ההורים שלהם כאילו פחות, וזה טיפה מכעיס אותי וכל זה.
ההורים גרים בארץ או שהם גרו בארץ או שהם ניו זילנד?
ההורים גם גרים בניו זילנד, הם עברו ביחד.
אבל הם גדלו בארץ?
כן.
אם אתם זוכרים שלפני המלחמה לא באמת אימנו בדור שלנו, ופתאום אומרים שאנחנו חלק מדור הניצחון, הדור שקובע, דור הטיק טוק, שמדור האינסטגרם ודור הטיק טוק הפך להיות הדור שיכול הכל, דור הניצחון, הדור שפה, הדור ששם, הדור שתמיד פה מתנדב ועוזר ושומר, אתם מרגישים את זה ביום יום?
אני חושב שהדור שלנו, במיוחד הקבוצת גיל שלנו, 2007, 2008, 2009, זה קבוצה של נערים ונערות שעברו המון. אני זוכר שהיה לי שיחה עם אמא שלי, שישבנו ואכלנו ביחד. ופתאום הייתה אזעקה, רצנו לממד, עברה אזעקה, הכל בסדר. אנחנו יוצאים, ואמא שלי אומרת, וואה, אני לא אוכלה עם זה יותר. ואני אומר לה, מה אמא? בקטנה וזה. והיא אומרת לי, לא, זה לא בקטנה וזה לא בסדר. ואז יצאנו לדבר, והבנתי שבעצם לדור שלנו, אנחנו התחלנו עם קורונה. והיה לנו המון שביטות במהלך השנים של המורים, וגם עכשיו את המלחמה, ואנחנו דור באמת שעברנו המון, שאנחנו היינו נערים ובילדות שלנו, שאני חושב שיש לנו המון חוסן במצב הזה, כי פתאום שנהיה יותר גדולים, או עכשיו למשל, עם כמה שהמצב קשה, אנחנו רואים את זה כילדות שלנו, כי הורים שלנו אומרים לי, לנו זה לא היה ככה, אבל זה מה שאני יודע, זה מה שראינו וזה מה שחווינו, אז זה כן יכול טיפה לצלק או טיפה להיות יותר כבד, אבל באיזשהו מקום אני חושב שזה בונה חוסן, ובאמת כמו שאמרת אנחנו יוצאים דור של גיבורים.
זה דור שלו כוח לילדים שלו, כוח להגיד, אז מה אם לא תסיים מהבית לילה אחד, אני חוויתי מלחמה, אני חוויתי מגפה.
אתה יכול, אני סבלתי שנתיים בבית מהסגר, תצא קצת, זה יעשה לך טוב.
מה למה שלכם?
למה להתגייס?
גם.
למה שלי? אני עוד מחפש אותו את האמת. למה שלי זה טיפה מורכב. אני עד סוף י' א' תכננתי להיות ספורטאי מצטיין, ואז עקב המלחמה ומה שקרה לבני דודים שלי, אמרתי שאני לא יכול לתת לזה להישאר המצב, אז ויתרתי על הספורט, ויתרתי על הקריירה, והמשכתי לכיוון צהל. ושאמרתי לעצמי שאני חייב להתגייס, זה היה לי מאוד ברור שאני מתגייס, של אילן. ועד היום זה משהו שאני חושב, של כן קרבי, לא קרבי, למה קרבי, ואני מאוד רוצה לרצות. ואני חושב שזה משהו שכל אחד לפני שהוא מתגייס צריך לשאול את עצמו, למה? למה אני שם? מה ייתן לי את המוטיבציה? מה יגרום לי לדחוף את עצמי עוד יותר? כי אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה בא לשם טיפה עבוד, אז אתה לא תצליח. אתה חייב לבוא עם מטרה ומשהו שיגרום לך לתת את ה-101%. ואצלי אני עדיין מחפש, אבל זה משהו שאני באמת חושב שחשוב מאוד למצוא, וברגע שאתה מוצא אותו, אז מראים לך יכולות שלא דמיינת שיהיה לך.
זה מפחיד אותך אבל קצת?
לגמרי. לגמרי, אני מאוד חושש שיום יבוא, אני אסיים את השנת שירות, יגידו לי, יאללה, אתה מתגייס, ואני אגיד להם, וואו, באמת? כאילו, ואני אהיה כזה, מה, אבל עכשיו, ואני לא יודע, ומה אני רוצה, ולאן אני אגיע?
אולי מחר בבוקר.
לך תדע, הכל אפשרי. אבל זה, אני חושב שהמסע למצוא את זה, זה החלק החשוב. כן, פשוט לחשוב ולהיזכר שצריך למצוא את זה. שאצל כל אחד לא פשוט לבוא ולהגיד, יאללה, אני אתגייס, יאללה, למה לא? שלכל אחד יהיה את הסיבה שלו, שהוא לוקח איתו, ושילביא אותו במהלך השירות.
ואוריה, בתור תלמיד י' א', שהכל עדיין בראש שלו, הבגרויות, המבחנים, זה בראש שלך?
זה כן בראש שלי. בתור אחד שגם מתאמן 4 פעמים בשבוע, כדי להוציא את הכל, ובאמת להרגיש כאילו שאני באמת עושה משהו ולוקח חלק באימונים והכל, בנוסף ללימודים. אבל זה מאוד מרגיש לי כאילו ש... אני באמת לוקח חלק גדול בשבילי, וזה ממש מפתח אותי ומבגר אותי. ואני חושב שאני ממשיך ככה, אני מרגיש שאני אהיה מוכן לצבא, ושאני כן אהיה מוכן להתגייס לקרבי. וזה כרגע מה שמכוון אותי גם.
כן, לגמרי, תשמע, זה הדרך. כאילו, זה המסע, לאט לאט. באמת, אני מאחל לך שכמו שרואיתם שאל פה, תמצא את הלמה שלך, ושזה ייקח אותך הכי רחוק שאתה יכול.
יש למה אישי, דיברנו עליו, אתם מרגישים למה כעם? למה כעם ישראל אנחנו חווים את זה? למה אנחנו כעם ישראל ובתור מדינה שמוקפת באויבים, נמשיך לחוות את זה כנראה, ונלחם. יש לכם אולי למה כזה?
הלמה שלי זה בעיקר למה אישי, אבל יש לי הרבה חברים שהסיבות שלהם זה מסיבות מאוד יותר ציוניות, נקרא להם. הסיבה שהם הולכים זה מאוד מאוד כדי לשמור על המדינה ישראל כישראל. עכשיו אני בבית, לא היינו הכי מחוברים לא ליהדות ולא באמת לשורשים שלנו, אבל במיוחד עכשיו בתקופת משבר כזאת קשה, אני חושב שזה לא משנה. שגם אם אתה מרגיש את הקמצוץ הכי קטן, או אפילו מספיק ש... הגעת פה איזה שנה, שנתיים, ובאמת כדי להגיד שאתה חייב, שזה עם שלך, זה אנשים שלך, ואתה חייב לשמור עליהם.
מה הערכים שמובילים אתכם ביום יום?
קודם כל כנות, לא לספק כנות. אני חושב שאחד הדברים שאני הכי מחפש לבן אדם, זה שהוא לא יפחד להגיד לי הכל. אם אני עשיתי משהו טוב, שיגיד לי שעשיתי משהו טוב. אם עשיתי משהו שהוא לא אהב, שיגיד לי, שיתקשר. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. ואני חושב שאכפתיות זה, נגיד את זה אפילו יותר טוב, זה לשים, לראות את האחר לפניך. כי מספיק שגם אם אתה לא חייל, מספיק אם אתה סתם שינשין, מכיניסט, תלמיד, סתם מסתובב בארץ, אתה רואה מישהו שטיפה עובר עליו משהו לא טוב, אתה יושב ליד אולי איזה זקן, זקנה באוטובוס, מדבר איתם, מעביר להם את השיחה, אני חושב שזה, זה למצוא את הרגעים הקטנים שנותנים כל כך הרבה אור לאנשים אחרים, ש... אנחנו לא שמים לב כמה זה משפיע, אבל זה יכול לעשות המון להמון אנשים.
מה אנחנו כאן ישראל צריכים לעשות לדעתכם כדי לאחד את הקרע?
וואו, זה שאלה את האמת שאני אפילו לא יודע אם יש לה פתרון. אבל אני לא ממש יודע להגיד תשובה, אבל אני יכול להגיד שבזמן האחרון מאוד רואים איך לצערנו הרב, האירוע הגדול והאסון הנוראי שקרה פה ייחד אותנו. שבכאב התאחדנו וחזרנו להרגיש כמו מדינה אחת ולא ימין או שמאל וחרדים נגד ערבים, שחזרנו להרגיש עם ישראל. ובאמת הסוגיה של של השלום בין כל הדתות וזה, זה משהו שצריך לחשוב עליו. זה לא נראה לי תשובה של עכשיו נעשה ככה והכל יהיה טוב. זה ייקח הרבה זמן והרבה אנשים חכמים עם הרבה מוטיבציה שימצאו את הפתרון.
הקרבי, אתם חושבים שיש באמת הבדל בין השירות של קרבי ללא קרבי? הרי בתרומה כל אחד תורם מה שהוא יכול לעשות. מה לדעתכם, כולם חייבים להתגייס לקרבי?
אני חושב שמי שיכול צריך, למי שיש את הפרופיל, מי שמתאים, עם כמה שזה קשה, עם כמה שזה לעבור כאילו לאכול כפה אחרי כפה, וזה להיחשל ולהישחק ברמות הכי גבוהות שאפשר, עם כמה שזה קשה, ככה זה בעצם מבגר אותך, וזה מביא לך דברים לחיים. כמו שגיא אמר, זה מוציא אותך בן אדם אחר. אתה נכנס בן אדם אחד, יוצא בן אדם אחר, וכל אותו יכול, אז ללכת לקרבי, לעשות כמה שאתה יכול, וגם בין אם זה עד חייל במטכ"ל, או ג'ובניק, בבקום, זה הכל אחד עושה משהו. זה חלק ממערכת אחת גדולה שצריכים את כולם.
יש לזה משפט, הצבא סוד על קרבתו.
לגמרי.
בדיוק כמו שהוא אמר, אני חושב מי שיכול להיכנס, להתגייס לקרבי, שיעשה את זה, שיהיה מוכן וכל זה, ובאמת שיוכל לתת את הכל, את כל מה שיכול בעצם לתת. ויש כאלה שלא יכולים, אני יכול להבין אותם וכל זה.
זהו, לגמרי, כל אחד צריך למצוא את המקום שלו.
בדיוק, כל אחד במקום שבעצם הוא יכול להיות בו, שהוא יכול למצוא את עצמו שם.
זהו, אני באמת חושב שצהל זה המקום לקחת אותך ולדחוף הכי לקצה.
ולבגר אותך ממש.
זהו, זה מקום שאתה באמת מוצא את עצמך כאילו הכי דאון שאפשר להיות, ואז אחרי שאתה יוצא משם הכי היי שאפשר להיות. כאילו, אתה צריך לבוא ובאמת לקחת אותך הכי לקצה שאפשר, כי אתה גם יכול להשוות אותנו לחבר'ה אחרים מחול, כמו שדיברנו על זה מקודם. אתה רואה אותנו, זה חבר'ה שעברו הרבה, בין אם זה שאתה מדבר איתם פנים מול פנים, או הצלחה בחיים, או איך שהם כאנשים, שאתה דוחף את עצמך לקצה, וצהל זה המקום. כאילו, לא יהיה לך עוד עבודה שתדחוף ככה, כי אתה יכול באותו רגע להתפטר, או בבית ספר, או בשנת שירות, כי עד אז הכל היה התנדבותי ומרצון. צהל, בין אם אתה רוצה או לא, זה שם. ואני חושב המחויבות הזאת, שלא משנה מה אתה הולך לשם, זה הזדמנות מדהימה, וגם אם בהתחלה אתה לא רואה את זה, ואתה יוצא משם אחרי שאכלת 2-8 או 2 של בנות, או כל 3 שנים, זה לא משנה, אתה יוצא משם בן אדם אחר, ואומר כאילו, חוויה מטורפת לטוב או לרע ששינתה אותך.
אתם חשבתם פעם על קבע?
אמא שלה הייתה המון שנים קבע, וכל פעם הייתי רואה אותה הולכת לבסיס, חוזרת לבסיס, כי הייתי קטן ומאוד התלהבתי מהמדים, שהייתה חוזרת הביתה ומאוד דאגה לגייס אותם. אני אישית, קבע פחות בראש שלי, אני אומר שחשוב לי לעשות את מה שיש לי לעשות בצבא, אבל אני גם מאוד רוצה לראות עולם, לצאת ולראות מה יש שם, ואני חושב שהשנים שאנחנו מתגייסים זה גם מאוד קריטי. בין 18 ל-21, או טיפה קבע אחרי זה 25, זה שנים מאוד קריטיות. ואני יכול להבין למה דווקא שם אותו שנתגייס, כי זה מעצב וזה בונה את עצמך, זה באמת הפוש האחרון לפני שאתה יוצא לעולם הבוגרים, וזה באמת, אז אני חושב שקבע, אני הייתי אולי מתחבר שוב לצהל בגיל איזה 30, אחרי שיצאתי וראיתי עולם קצת.
אתה חושב שכל הכושר קרבי זה אותו דבר, או שיש הבדל בין קבוצה לקבוצה?
ברור שיש הבדל. יש מאמנים שונים, יש תפיסות שונות, יש אימונים שונים. אבל אני חושב שאם הלכת והתמדת ועשית את כל מה שאתה יכול, לא משנה איפה, בין אם זה נחשב מאמן לא טוב או כן טוב, או אימון קשה או אימון קל, זה שהבאת את עצמך להכי רחוק שאתה יכול, אז עשית את שלך. כי בסופו של דבר, כאילו, גם אם אתה לא 1.80 מטר, שוקל 100 קילו ורץ ספרינטים כמו חיה, אתה יכול כאילו לדחוף את עצמך בדיוק כמוהו, ואנשים רואים את זה, וזה התמדה, זה מה שחשוב. כי כושר אפשר לבנות, אבל מה שיש בראש, אין איך שנות. וזה מנטליטי, ואם אתה שם ואתה נעול על זה, אתה יכול להגיע רחוק בדיוק כמו כל אחד אחר.
מנטליות זה בין הדברים שהכי חשובים ללוחמים. איך אתם בונים את המנטליות שלכם?
אני בונה את המנטליות שלי בכך שאני גם בכושר קרבים ממש בונים שם את המנטליות, והמאמן יושב עליך, הוא לא רוצה שתוותר, הוא יושב עליך עד שתוציא הכל ממך, ופשוט כאילו אתה אומר לעצמך בראש שאתה יכול ושאתה יכול שאתה יכול, ואז בסוף אתה באמת שם לב לתוצאות, ואתה מבין, ואתה אומר לעצמך, מזל שלא ויתרתי לעצמי.
יש, זה גאווה?
זה גאווה, ברור שזה גאווה. זה גאווה מפני עצמה. שאתה גם מוכיח לעצמך, שאתה יודע שאתה יכול.
כן, לגמרי, זה כאילו... אני אישית מהספורט שלי, שחקתי בייסבול, זה ספורט שאתה בעיקר נכשל. כאילו, שחקן טוב נחשב, שחקן טוב, אם הוא מצליח 3 מתוך 10 פעמים, אז באמת, הכנה לכישלון זה משהו שאני רגיל אליו, אבל... זה לא קל לבנות מנטליטי ולבנות באמת חוסנות בראש, כי גם נגיד אתה מגיע ליום סיירות ואתה פתאום התפסת לך הרגל, ואתה יכול לשבת בצד ולהגיד טוב נמאס לי, או שאתה יכול להמשיך, תפוס הרגל ולהמשיך. ושוב כמו שאמרתי, אתה יכול לבנות כושר, אתה יכול לבנות לב ריאה, אבל מה שיש בראש זה מה שיש.
יש משהו שדוחב אתכם לשפט עצמכם להתקדם קדימה?
המטרה שהצבתי לעצמי.
מהי המטרה?
אני הצבתי לעצמי מטרה שבעצם אני לא עוצר עד שלא משיג אותה. וכן הייתה לי איזה פשלה קטנה שבאמת כאילו נשברתי, אבל חזרתי לעצמי ונתנתי לעצמי 2 כפות, וחזרתי לעצמי וכאילו אני לא אוותר עד שלא אשיג אותה.
כן, אני, זה לא אולי משהו ספציפי להגיע ליחידה מסוימת או להגיד אחרי שסיימתי מסלול מסוים, אני חושב שזה פשוט הרגשה ש, שזה יבוא, אתה תרגיש את זה. כאילו, גם בני אדם בטבעם זה, אנש, זה, זה יצור מאוד שאפתני. ברגע שאתה מגיע למשהו אחד, אתה רוצה משהו אחר ועוד ועוד ועוד, ושזה מגיע לנקודת מבט של כושר גופני והשגה בצבא, אני חושב שלכל בן אדם, במיוחד גם שדיברתי עם חברים שלי או בני דודים שלי, שסיימת איזה מסלול, עברת איזה מסע קומטה, כל ההורים מגיעים, ואתה מרגיש אבן נופלת, אתה מרגיש את השחרור הזה של, שלי עשיתי.
תודה רבה לכם, הגענו לסיום בתוכנית. יש משהו שתפרו להגיד בסוף, לחברים, למשפחה?
תודה רבה שאירחת אותנו.
תודה רבה, פופקו.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדסה נעורים.